חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
במדורה המרכזית, העיר עזה בוערת, כך על פי דיווחים מרצועת עזה או מקורות ערביים. על פי הדיווחים, היום גל תקיפות בעוצמה חסרת תקדים במרכז רצועת עזה, על העיר עזה עצמה. הבוקר נשמעו אזעקות גם בצהריים בגליל העליון, סמוך לגבול לבנון. מוקדם יותר טיל נונטט פגע פגיעה ישירה ברכב בקיבוץ יפתח. במקום נפצעו שלושה בני אדם. בתגובה תקף צהל את מקורות הירי. קודם לכן יורד כלי טייס שחדר מלבנון לעבר ישראל וזוהה בידי מערכת הביטחון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הנייה, ראש החמאס, מתנהג כמו היטלר קטן, מתחבא בבונקר, לא אכפת לו מעם שלו בכלל. זה קורה אחרי שהיום דובר צהל מציג בשפה האנגלית לכלי תקשורת ברחבי העולם ראיות מוכחות שחמאס משתתף מתוך בתי החולים כדי לבצע פעולות טרור. בין היתר הראה דובר צהל פיר של מנהרה ממש בפתח בית החולים הקטרי ברצועת עזה. הוא גם הראה לציבור כיצד יש פירים של מנהרות ומחבלים שיוצאים ופותחים באש מתוך מקום ש100 מטר ממנו יש רשת של גני ילדים, קבוצה של גני ילדים. בתוך כך דובר צהל גם בין היתר חשף כמה הקלטות בהם נשמעים פעילי חמאס משוחחים זה עם זה, ומההקלטות הללו עולה כי החמאס עושה הכל כדי שאזרחים עזתים יישארו בצפון הרצועה תוך כדי שימוש ציני בחייהם. בהמשך נדבר גם על ההגדרה של עוד נוספת של המלחמה הזו, חיסולו של יחיא סינואר. כולם מדברים על זה היום, הוא בן מוות, נגיע אליו, אומר שר הביטחון, נחסל אותו. ובין היתר גם נאמר כי ככל שאזרחי עזה יסייעו בפעולה הזו, המלחמה תסתיים מהר יותר. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין מרשימת רע"מ התראיינה היום ואומרת כי היא לא יודעת על טבח בתינוקות ובילדים, לא היו מעשים כאלה. היא אומרת, אני לא ראיתי. מנגד היא אומרת, אני לא מזלזלת באסון ובטבח שקרה. ראש הרשימה שלה, מנסור עבאס, קורא לה להתפטר מן הרשימה. לא נזלזל באירועים מהסוג הזה, אומר מנסור עבאס. נדבר על מה שקורה שם גם כן בהמשך, אבל נעסוק בין היתר גם בפן הרוחני של הימים האחרונים. גם במשך השבוע האחרון ובשבת האחרונה, בעשרות בתי מלון ברחבי הארץ בהם נמצאים המפונים, שורה של רבנים משתתפים בבתי המלון וכולם מדווחים על רצון אז של יהודים להתקרב, להתחזק, הפנייה למוסדות לימוד תורניים ועוד דברים שיוצאים לפועל בעקבות המלחמה ובעקבות המצב בארץ. גם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף מבקר בימים האחרונים בבתים שבהם יושבים שבעה אצל המשפחות ושומע מהם הרבה מאוד דברים מחזקים. נביא חלק מן ההקלטות הללו בהמשך. עוד עניינים בהמשך המהדורה, סוגיית הרווחה, השר יעקב מרגי, שמהרגע שבו פרצה המלחמה ועד עכשיו ממשיך כמשרה גדולה, היא המקדם ביותר את נושא המשפחות המפונות. היום עוד תקציב, עוד שורה של פגישות, נדבר לפחות למאזינים שהנושא רלוונטי לגביהם, מה המדינה מעניקה ונותנת בימים אלה. עוד העניינים בהמשך המהדורה המרכזית, נתי שולמן העורך והמפיק הערב, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם, מתחילים שבוע נוסף של המלחמה בעזה. כוחות צהל נמצאים בעומק הרצועה על פי הדיווחים. בכמה נקודות יש אימותים בלתי פוסקים כאשר הכוחות הקרקע נעזרים בכוחות אוויר. מקורות ערביים מדווחים בשעות האחרונות על התקפה חסרת תקדים שמתרחשת היום ברצועת עזה. נדבר על מה שקורה בשטח עוד מעט. ומלחמה לא קטנה בכלל מתרחשת גם בזירה הבינלאומית, במטרה לנסות ולהסביר לפחות לעולם השפוי המערבי את הדברים שישראל מתמודדת איתם, וזה לא קל, למרות שנשמע שאחרי טבח כזה זה יהיה הרבה יותר קל, אבל ממש לא. אנחנו עם שגריר ישראל באום, גלעד ארדן, שלום, ערב טוב. אוקיי, מיד איתנו השגריר, אנחנו נעשה את השיחה הזאת עוד מעט. נפתח את המהדורה דווקא עם שר הרווחה, יעקב מרגי, שלום השר.
ערב טוב, שלום לכל המאזינים.
ערב טוב. שואלים את המפונים, איזה משרד ממשלתי הראשון שניגש, הראשון שסייע, הכי פעיל, שאתם הכי רואים אותו? רובם אומרים משרד הרווחה. מה קרה שם מאחורי הקלעים שהמשרד שלך מצליח להביא פתרונות במקומות שאחרים לא?
מבחינה אובייקטיבית, משרד הרווחה, השגרה שלו זה כמעט חירום. אין ספק של התסריט הזה, אף אחד לא הכין אותנו ואף אחד לא חשב אפילו לכתוב אותו באיזה דמיון פרוע. אבל ה-DNA שלנו, כשיש אירוע, מכנסים חדר מצב, מתחילים לעבוד. כך היה באותה שבת, ומאז אנחנו מגויסים בפריסה ארצית עם עובדים סוציאליים בכל מתקני הפינוי, נתן מענים נוספים גם ברשויות, חן בעוטף במלוא העוצמה ובכל החמלים. אם נדבר על מחנה שורה ומוקד 105 מהיום הראשון, העובדים שלנו, סוגיית היתומים, הטיפולים הרגשיים, אנחנו מתוחים עד הקצה.
יש הרבה מאוד תחומים וענפים שבמילא יושבים על משרד הרווחה, וכשהמשרד עובד במלוא הכוח, אז הוא מגיע לכל הקצוות הללו, גם המפונים, גם כמובן הנפגעים עצמם, המשפחות, הנעדרים, החטופים והשבועים, טיפול באוכלוסיות המיוחדות ועוד שורה ארוכה של דברים.
והקצת משאבים לא פשוטים, שבדרך כלל אפילו לא בתחום משרדנו. התנדבנו והשקענו.
מה זה המספרים? תן לנו קצת מספרים להבין את התמונה.
נבין, אנחנו קודם כל הקצינו קרוב ל-70 תקני עובדים סוציאליים ועוד עשרות תקנים מנהליים, שזה בעלויות של עשרות מיליוני שקלים. כמו כן, הקצינו במענים, מענים כאלה ואחרים, כבר עד לרגע זה קרוב ל-80 מיליון שח. עכשיו ביקשנו בקשה לשלושת החודשים הקרובים, לחודשיים הקרובים, הבקשות של קרוב ל-400 מיליון שח, כדי לאפשר הערכות. אנחנו רוצים להביא למצב, ואחר ואנחנו יודעים שהשהייה במלונות היא לאורך זמן, להקים כאין מחלקות רווחה עירוניות, כמעין מחלקות כאלה במתקני השהייה של המפונים, הן באילת, הן בים המלח, והן כמעט, יש לנו רק לסבר את האוזן, אנחנו פרוסים בכ-200 מתקני פינוי, 200 בתי מלון ועוד אכסניות במקומות כאלה ואחרים. אז לא נחים לרגע, ואנחנו כבר נכנסנו לעבודה בסוגיית מה שנקרא מנהלת תקומה, כבר לתת לתכנן, והיום הייתה ישיבה גדולה והשתתפתי בה כדי להיערך גם ליום שנתחיל להחזיר את היישובים למחוזותיהם, ובאיזה צורה של שירות הרווחה. לאור גודל הבעיה, אנחנו מעריכים שיהיו לנו בעיות חברתיות קשות, בעיות רגשיות קשות, שנצטרך להתמודד איתם. הלוואי שנוכל לשקם את זה ב5 שנים או ב10 שנים.
קודם כל, התקציב הזה שאתה מדבר עליו הוא לא תקציב ייחודי שכבר משרד האוצר נתן לכם, אלא קודם כל מתוך קופת משרד הרווחה, מיהרתם להוציא את הסכומים הללו, ואחר כך השלמות ודברים כאלה יגיע מועד.
מיהרנו להוציא אותם, אני שמח שמשרד האוצר אכן אישר אותם בדיעבד, וגם נתבקשנו להכין תוכנית כבר לחודשים הקרובים. אני שמח שהאוצר מבין שזה לא יכול לבוא מהשוטף ועל חשבון מצוקות קיימות, וזה תקציב נטו נטו שהוקצה בעקבות המלחמה, בעקבות המצב חירום
שהוכרז במדינה. כן, טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין ברשותך, השר מרגי. כשמדברים על משרד הרווחה ועל כל הצורך או הסיוע בעניין הזה, יש עוד הרבה מאוד דברים שאי אפשר להגיע אליהם. כלומר, הביקושים, הצרכים, ההתמודדויות שאנשים מתמודדים בתקופה הזו כל כך רבים, שאין ברירה, צריך כאן גיוס של יותר משרדי ממשלה ועוד עזרה ותקציב נוסף. כמו שאנחנו רואים את התמונה עכשיו, אם אני רגע מוציא את משרד הרווחה מהמשוואה, אולי גם את משרד הבריאות, או אולי משרד אחד או שניים, כך את סוגיית הקבורה ושירותי הדת, גם כן עשו שמה עבודה עם קידוש השם גדול ויוצא דופן, אבל שאר המשרדים, אתה מרגיש שכולם נרתמים שווה בשווה, שנותנים לך יד?
אין ספק שכדי להצליח במערכה צריך שילוב ידיים של מספר רב של משרדי ממשלה. היא לא אומר כולם. כל אחד במקצת, אבל העיקריים, הצעדים העיקריים, אני חייב לומר באופן אובייקטיבי, למרות שהם מפרגים עם משרד הרווחה, ה-DNA שלנו הוא שונה, לכן זה בתגובה מיידית, אבל אם ניקח את משרד החינוך, משרד החינוך זה משרד שהוא לא מופרד כמו משרד הרווחה. קשה לו, הוא מתקשה. רק בימים האחרונים נכתב מתווה, ויהיה קשה, לא יצליחו לתת מענים לכל אחד. אבל אין ספק שאם אני לא אקבל את הסעד, ביחד עם משרד הבריאות, ביחד עם משרד החינוך, ביחד עם הביטוח לאומי, ביחד עם משרד הפנים, אם לא שלב ביחד, לא תהיה עבודה כמו אורגן שמנגן ביחד, בסוף יהיה תוצאה של עוד לקוחות לרווחה. לכן מתבקשת כאן עבודת מטה של שילוב ידיים של כל משרדי הממשלה, במיוחד של המשרדים החברתיים. אז ושוב, נוסיף לזה את המשרדים הכלכליים שצריכים לתת מענה כלכלי ותעסוקתי לאנשים, אם לא, זה עוד פעם מתגלגל אלינו. לכן אני שמח ששר האוצר הקים את המשלט הזה, מה שנקרא בראשית פרויקטור, ומינה אותו סוף סוף, ואני מקווה שכל החריקות שהיו בתחילת הדרך, אני מאמין שניתן להם מענה עם מינוי הפרויקטור והקמת המשלט.
טוב, אז קודם כל באמת יש כוח גדול בעניין הזה, אתה יודע, אומרים יעלה לך זר ולא פיך, ואני רואה בגלובס, רגע.
אני חייב לומר שהכל הודות לצוות.
רגע, יש לנו הזעקה בקריית שמונה, כן, הצפון הרחוק, כן, אנחנו איתך, שר מרגי.
אמרתי, צריך לציין שזה הודות להון אנושי וכוח אדם איכותי ושדרת ניהול מקצועי. ואני חייב לומר את זה, אנחנו... בסוף צריך מי שיעשה את העבודה.
טוב, אתה היום נפגש עם הצוות של עוטף הרצועה, צוותי המשרד גם שלך וגם של מנהלת תקומה, שקמה כדי בדיוק לסייע בעניין הזה ולחבר בין כולם. מה אתה שומע מהם? עדיין אותה מצוקה כמו שאנחנו זוכרים לפני שבוע ושבועיים, או שדברים מתחילים להסתדר?
אין ספק שמה שאתה שומע בשבוע השלישי זה לא מה שמעת בשבוע הראשון והשני. ואני מאמין שבשבועות הבאים נשמע מצוקות שלא שמענו עליהן, ככל שהשהות תיארך במתקנים. אנשים ירצו לחזור, כן. אנשים ירצו לחזור למכול פוס חפצם, לבתיהם, אזרחים ותיקים שירצו לקבל מענה הולם, אנשים מוגבלויות, הצרכים הולכים ומשתנים עם הזמן, אבל היום שמנו דגשים על יום המחר, על כבר מהיום, איך אנחנו מתחילים לבנות את החבל ארץ הזה, יחד עם כל המעטפת הסוציאלית, עם כל המעטפת של הרווחה, ושם היינו היום, ישיבה של שעתיים עם גורמים רבים, עם נעלי מחלוקת הרווחה של העוטף, פלוס מחוז דרום כולו, נציגים שמנהלת תקומה, שחדורי מטרה להצליח. אני מקווה שיחד יהיו, כל משרדי הממשלה יעשו את העבודה שעשינו היום, אני מאמין שנצליח להביא מוצר, לפחות לנחם.
להתגבר על לצמצם את הפערים, כן, בין מה שקורה בשטח לבין מה שצריך. טוב, אז זה באמת יישר כוח גדול לפעילות שלכם במשרד הרווחה בעניין הזה. אגב, השר מרגי, אתה מהמפונים מבחינת הקילומטר מקום המגורים שלך?
אנחנו לא מפונים, וגם אם היו מחליטים לפנות אותנו, אני לא הייתי מתפנה. אבל אנחנו כן נמצאים בתוך כל הקלחת הזו, המטוסים מעל הראש שלנו, הירוטים מעל הראש שלנו, הפגזות בתוך עזה מזיזות לנו את הבית, אנחנו בטווח ה-20, אבל בתוך עמי אנוכי יושבת, ככה אמרה כן. לנביא.
טוב, נשאיר שאלות פוליטיות ואחרות לתקופה אחרת, אנחנו נסתפק בדברים אחרי. הללו, בדברים הקשורים באמת לסיוע ולמשרד הרווחה, כדי שהציבור גם ידע מה הוא יכול לבקש, מה הוא צריך, למי הוא פונה, אז יש את כל לשכות הרווחה ברחבי הארץ,
במוקד 118.
כוכבית 118.
כל תהילה, כל שאלה אפשר לפנות במוקד 118 של משרד הרווחה.
כוכבית 118 של משרד הרווחה, תודה רבה לך על הדברים כאן, שר הרווחה יעקב מרגי, תודה.
בשורות טובות.
אמן, בשורות טובות. עכשיו אנחנו לניו יורק, לשגריר ישראל באום, גלעד ארדן, שלום, ערב טוב אדוני.
שלום אבי, ערב טוב לך וערב טוב למאזינים.
שמע, מלחמה לא פחות, יש מלחמה, אתה יודע, של טנקים מול מחבלים, ויש מלחמה בתקשורת העולמית, ובטח המערבית, שככל שחולפים הימים, אתה לרגע תופס את הראש בין הידיים ואתה אומר, איך יכול להיות שעדיין אנשים הערבים שמכירים ורואים ומבינים ויודעים שישראל זאת מדינה דמוקרטית, עדיין מטילים ספק בכל מה שהמדינה מספרת בעולם?
עדיין מטילים ספק? סליחה, אני לא כל כך שומע טוב.
עדיין מטילים ספק בהרבה מאוד דברים שישראל מנסה לשדר לעולם.
תראה, זה לא שרק מטילים ספק. יש בעולם 57 מדינות מוסלמיות, מיליארד ו-600 מיליון מוסלמים, שבאופן אוטומטי הרבה מהם תומכים תמיד בפלסטינים, גם בגלל אינטרסים פוליטיים, גם בגלל אנטישמיות. בכלל יש אנטישמיות בעולם, וכל הזדמנות שיש לנגח את ישראל ולהציג ולעשות דלגיטימציה לקיומה של מדינה יהודית, יש לצערנו רבים בעולם שמנצלים את ההזדמנות הזאת, גם אם מדובר בלתמוך בארגון טרור רצחני כמו דאש או כמו הנאצים, שזה בעצם חמאס. והמלחמה שלנו היא יומיומית, שעה שעה, להפריך את השקרים, לחשוף את הצביעות. ואני מרגיש שהיום יש אחדות בעולם היהודי שלא הייתה מעולם, כי היא מחלחלת ההבנה שאויבי ישראל רוצים לחסל את כולנו, וזה לא משנה אם אתה דתי או חילוני, ימני או שמאלני, אשכנזי או ספרדי, זה לא משנה. ולכן אנחנו פה במלחמה משותפת על העתיד שלנו.
תראה, מזכ"ל האום חוצה כל רף הגיוני אפשרי, מלבד השיתוף פעולה המלא עם הדברים שהוא אמר לפני שבוע, תמיכה בחמאס, פרקסלנס, איך שלא נהפוך את הדברים האלה. הוא גם מגנה איזושהי תקיפה של אמבולנס, בלי לבדוק את הפרטים, שקר גמור, מוציא את זה לעולם, ממנים את איראן שתעמוד בראשות ועדה שאמורה בדיוק לעסוק בפשעים שהיא מעורבת בה בעצמה. יש לישראל עוד מה לחפש במוסד הזה?
אין לנו מה לקוות לשום דבר טוב מהאום, אבל אנחנו כן צריכים להיות נוכחים כאן כדי לא להפקיר את הזירה לעוד יותר שקרים וצביעות והסתה. והמלחמה שלי זה באמת כל הזמן לראות איזה שקרים המזכ"ל או ראשי סוכנויות אחרים של האום, או דוחות שיש בהם נתונים שקריים, ולחשוף את השקרים האלה בתקשורת או מול הארגונים היהודיים שיפיצו את זה ויעזרו לנו להילחם בשקרים ובהסתה. אם אנחנו נפקיר פה את הזירה, זה לא שהמצב יהיה יותר טוב, זה רק עלול להיות יותר גרוע. ואני בהחלט מסכים איתך, ואני העברתי את ההמלצות שלי לגבי היום שאחרי המלחמה, שישראל צריכה להוריד לגמרי את הכפפות מול האום. אנחנו צריכים לגרש מישראל נציגי אום שהם, אנחנו רואים שהם מפיצים שקרים ומנצלים את הנוכחות שלהם כאן כדי לפגוע בנו. אנחנו לא צריכים לאפשר לאום פעילות חופשית. האום זקוק לאישורים מישראל, גם בשביל להגיע לעזה וגם בשביל להגיע להרבה מקומות, וצריך לעשות הערכה מחדש של כל הצעדים שאנחנו ננקוט בהם מול האום מיד לאחר המלחמה. זה חלק מהפקת הלקחים, איך לנהוג בעתיד כדי לדרוש מהם לדבר אמת ולא להפיץ שקרים.
צריך לומר שכשגריר כמובן המטרה היא ליצור פוקוס, לנסות להשיח את דעת העולם ולשים קצת לב לשתי דקות, לשלוש דקות למה שקורה בישראל, ואתה עושה את זה היטב. שבוע שעבר עם הטלאי הצהוב, לא כולם אוהבו את זה, אבל לא כולם גם מבינים את המטרה, נכון? המטרה הייתה בסופו של דבר למשוך את תשומת לב העולמית.
כן, תראה, קודם כל אני בן למשפחת ניצולי שואה, ומשפחתי איבדה שבעה ילדים באושוויץ, אבל אני לא מתכוון להיכנס להתנגחויות, אני רק יכול להביע צער. אני חושב שבתקופה הזאת אין שום מקום למחלוקות פנימיות, יש לנו אויב אחד שצריכים לעבוד ביחד להשמיד אותו. הזירה שלי באום היא שונה. כפי שאתה ציינת, יש אצלי הרבה אנטישמים או אנשים שלא אכפת להם מגורל העם היהודי, ואני חייב למצוא דרכים לזעזע אותם, להכניס אותם למגננה. וההשוואה לנאצים היא נכונה, אין מה לעשות, החמאס זה תנועה עם אידיאולוגיה של נאצים, של השמדת העם היהודי, וכמו שהעולם שתק אז, הוא שותק גם היום, ואני צריך להראות להם מול הפנים את החרפה של שתיקתם, וגם להראות להם, דרך אגב, בשונה מהשואה, וחידדתי את ההבדל, זה לא אותו טלאי צהוב שעליו היה כתוב יהודי כדי לסמן יהודים, הטלאי הצהוב שהמשלחת שלי השתמשה, כתוב עליו לעולם לא עוד, כדי להגיד להם, תגידו פה מה שתגידו, איך אמר בן גוריון, שמום, אנחנו נמשיך עד להשמדת החמאס, שום הפסקת אש לא תהיה, זה טלאי צהוב של עוצמה, ולהראות להם בפנים את החרפה של השתיקה שלהם אל מול הזוועות של החמאס, ואני חושב שזה עשה את האפקט שלו, בדיוק כמו שהעובדה שעמדתי מעל עצרת האום, והצגתי על האייפד, איך עורפים ראש של עובד תאילנדי, והמחבלים עם אח שמם רבים ביניהם, מי תהיה לו הזכות במרכאות כפולות לערוף את ראשו כדי להמחיש את האכזריות שלהם, זה מה שאנחנו צריכים לעשות פה, לזעזע מול האכזריות הנוראית של רוצחי החמאס, ולהראות את האבסורד של מי שלא מתייצב לצידנו.
כן, יש גם את הסרט ארוך שראש הממשלה מקרין לראשי ממשלות, לאנשים חשובים שמגיעים לבקר כאן, עשית פה גם שימוש באום, יש שענות, כלומר, האנטישמים האלה בכלל מעניין אותם לראות את העובדות ואת האמת, או שכשאתה בא ומזמין אותם, בואו תראו, הם רוצים דרך להתחמק.
אז אני אספר לך בדיוק מה שקורה, אתה צודק שאת מי שממילא נגדנו לא יעזור שום סרט, הם גם לא, כמו שהם גם יגידו שקשה להם לראות דברים כאלו, הם יעדיפו לא. אבל המטרה העליונה שלי ושל ישראל בכלל זה קודם כל לשמור על בנות הברית שלנו שתומכות במבצע כדי לשמר את התמיכה הזאת. הרי יש בהחלט עשרות מדינות שהן הכי חשובות בעולם כמו ארצות הברית ובריטניה ועוד שההמשך המבצע תלוי בהן. אנחנו צריכים תמיד שארצות הברית תטיל וטו במועצת הביטחון מול החלטות להפסקת אש. ולכן להראות להם כל הזמן, להזכיר להם את הזוועות ומול מי אנחנו מתמודדים, זה שומר על התמיכה והלגיטימציה במבצע, למרות שעכשיו המבצע הוא בשלב שהעולם קל לו כבר לשכוח מה שהיה אצלנו, והם כל הזמן רואים את התמונות השקריות והמעוותות שחמאס מאכיל בהם את התקשורת העולמית. אז אל מול התמונות שיוצאות מרצועת עזה, חשוב מאוד עכשיו להראות כל הזמן למשפיענים, למקבלי החלטות, לבני הברית שלנו בעולם המערבי, לא רק המערבי, גם במזרח אירופה ועוד מדינות שתומכות בנו, אבל את בני הברית שלנו להזכיר כל הזמן את הזוועות, ושאנחנו מתמודדים מול אויב שהוא בדיוק כמו דאש והנאצים, ועד להשמדתו אין שום אפשרות לעצור.
טוב, בוא נניח רגע לאום, אני רוצה לשאול אותך לסיום באופן כללי על מה שקורה בעולם, כי לא אומרים את זה במפורש, אין אזהרת מסע לכל העולם. אבל מי שחכם ומבין מה אומרים במשרד החוץ, שומע לאזרחים ישראלים, פשוט לא לצאת מהארץ, לא משנה לאן. בכל מקום כרגע יש תסיסה, במקומות יותר, מקומות פחות. אתה מרגיש את זה שם מול כל מיני נציגים שהיו עד האירוע הזה, ככה פרווה ביחס לישראל, ופתאום נסוגים לאחור. יש את התחושה הזו?
לצערי הרב יש בהחלט התחושה הזו, אפילו בניו יורק שזו העיר עם הכי הרבה יהודים מחוץ לישראל בעולם, הקהילות היהודיות חיות בחשש מאוד גדול, כל הזמן יש אירועים של איומים וגם אלימות כנגד סטודנטים יהודיים באוניברסיטאות, צלבי קרס שמצוירים על בתים של יהודים בארצות הברית, גם באירופה. אני בדיוק הופעתי על זה הבוקר ב-CNN ואמרתי בצורה הכי ברורה, נמאס לנו לשמוע על לדבר נגד אנטישמיות. זה זמן הדיבורים נגמר. אנחנו רואים שיש, אנחנו על סף קטסטרופה, וכל יום חס וחלילה עלול להיות פיגוע טרור נגד קהילה יהודית או נגד יהודי. ואנחנו דורשים היום מהמדינות ומהמושלים ומהראשי ערים לראות צעדים, לראות שמפטרים מרצים באוניברסיטאות שמציקים או מאיימים על סטודנטים יהודים, להעיף מהאוניברסיטה סטודנטים שקוראים לאלימות נגד יהודים, להעמיד לדין, חקירות, רוצים לראות מעשים ולא רק דיבורים, וזה היום צריכה להיות דרישה של ישראל ושל כל הקהילות היהודיות מכל מקבלי ההחלטות. אבל בהחלט החשש הוא אמיתי, יש עלייה משמעותית באיומים ובאירועי אנטישמיות בעולם, בכל רחבי העולם.
כן, וצריך לזכור שמלבד העולם הערבי, שהוא כמובן על אוטומט נגדנו, עכשיו גם רוסיה מלבה את האש, יחד עם טורקיה ועוד מעצמות אחרות שפתאום יוצרות להן איזושהי קואליציה נגד ישראל, ובאום זה הופך להיות מאוד משמעותי עם הטלות הווטו למיניהם. סיפור לא פשוט, אנחנו מעטים מול רבים כמו שהיינו תמיד.
אנחנו מעטים מול רבים, אבל אנחנו, יש לנו גם אמונה וגם בבורא עולם וגם נחישות וגם צדקת הדרך, ואם נשמור על האחדות ועל יחידות עכשיו בינינו, כשכל המשאבים והאנרגיה שלנו מופנים לחיסול האויב, אז כשהעולם רואה שעם ישראל מאוחד, הם מכבדים את זה ונותנים לנו גם להכריע את האויב.
שגריר ישראל באום, גלעד ארדן, באמת שליחות ובימים האלה מלאכת קודש, עד כמה שניתן להשפיע, ובהחלט שזה משפיע, רואים את האפקט, אחד עם צוות גדול, צריך לומר, הרבה מאוד מסבירנים, משפיענים, אבל האום ככה איזשהו סמל סטטוס כזה, שמה שיוצא ממנו משליך על הרבה מאוד דברים. אז ישר כוח לך מכאן, מירושלים. תודה רבה.
תודה רבה, אבי, ותודה, ושלווי שיהיו ימים שקטים.
שיהיה בשורות טובות, אמן, תודה. אמן. ערב טוב. אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הדוקטור מרדכי קדר, שלום, ערב טוב לך.
ערב מבורך.
עשרות שנים שאתה חוקר את האסלאם על כל פלגיו, על כל זרועותיו, על כל סודותיו, מתרגם וזועק לעולם את האמת, ומתראיין ומדבר ואומר, זאת התורה שלהם, זה מה שהם רוצים לעשות, הם לא בוחלים בכלום, השפה מולם זה רק כוח. אתה בטח אחד מהמתוסכלים בתקופה האחרונה.
יש בכך מן האמת. בסך הכל זעקתי על דברים, פרסמתי דברים, מה לעשות, כמו הרבה אנשים שזעקו בשנים האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה, ולא הקשיבו להם. אני לא שונה מהם בתסכול, פחד בריק ואחרים.
אתה מתראיין בימים אלה לתקשורת הערבית, או שהם כבר סימנו אותך כבר לא פונים אליך?
לא, לא. אתמול בלילה הייתי בארתי, רשע טודי, יש להם ערוץ בערבית, הערב אני אבל ג'זירה, בשעה 9:30.
ג'זירה, עדיין מדברים איתך, אז המצב הוא טוב עדיין.
הם כנראה משתמשים בי כעלי טענה, כדי לסתום את פיות אלו שקוראים לסגור אותם לארץ, כולל אני, בכך שהם נותנים לנו בימה. אז בינתיים, אתה רואה, לא סגרו את סניף ג'זירה בארץ, כי צריך
אותם. מה קו ההסברה, דוקטור קידר, שיש לך 8-10 דקות שידור מקסימום באלג'זירה, מיליוני צופים ערבים, מה מול מראיינים הכי לעומתיים, הרי לא ייתנו לך לשני משפט, אבל התמחית בתחום הזה, מה הנקודה שמקפיצה את האסלאמיסטים בימים האלה?
שמשווים אותם עם דאש. זה הדבר הכי פוגע בהם, ואני כאן מספר למאזינים שלך, שכן, האסון הגדול היה בשבת, שמיני עצרת, אני ביום שני בבוקר, אחרי שכבר התחלתי לקבל מידע על מה שקרה שם, ביום שני בבוקר התראיינתי באלג'זירה באנגלית, ואמרתי שזה ISIS-like organization, הם ארגון כמו דאש. כן. הם מאוד מאוד לאהבו את זה, ואחרי השידור גם צלצלו אליי בשביל לגעור בי, למה אמרתי את זה? אבל זה היה בשידור חי, לא יכלו לעצור אותי. ואמרתי, חבר'ה, כשאתם תדעו מה קרה שם, אז תבינו למה. בינתיים, יומיים אחרי זה ביידן דיבר, נשיא ארצות הברית, וגם הוא חזר על העניין הזה. ייתכן שלי הקטן היה איזשהו חלק בעניין שהיום כולם מדברים על ככה. לא היום.
המותג הזה, כן, המותג הרצחני, הנאציזי הזה, שנקרא דאעש, שנדבק לחמאס, הוא כבר כשלעצמו עושה את שירות ההסברה בלי צורך להכביר במילים, כי כל העולם המערבי, גם הערבי, סבל מנחת זרועם של המרצחים האלה. תגיד, מה הנקודה שממנה החמאס פוחד, חושש? מה יפגע בו? הרי מתים להם שם אנשים כמו זבובים,
זה לא מה חשוב. מה שחשוב זה שישאר אפילו אחד עם רגל קטועה ויד קטועה, וביד השנייה נשארו שתי אצבעות, שבאמצעותן הוא יוכל לעמוד על גג של מסגד חרוס ולעשות וי. זה בשבילן תמונת הניצחון. ואתה יודע מה? אם יישאר ילד אחד בעזה, גם זה ניצחון. למה? כי הילד הזה יגדל וימשיך את הג'יהאד.
אז מה, אז מי הקטן עד הגדול תמחה את זכר עמלק?
פה מדובר באידיאולוגיה דתית, לפני שהיא לאומית ולפני שהיא טריטוריאלית. זה דבר ראשון אידיאולוגיה דתית, שהיא בעייתית מאוד. ורק כאשר הם מבינים שלא יוכלו לנו, רק אז ייתנו לנו שלום זמני. ואם לא יוכלו לנו לתמיד, נקבל שלום זמני לתמיד. אבל בשביל להחדיר את התחושה שלא יוכלו לנו, אנחנו צריכים להיאבק, זה קשה, ואיך אומרים, בלי בגץ ובלי בצלם, עם הרבה מאוד נחישות ובלי רגישות כלל.
כן, כשאנחנו, אתה יודע, רואים את המצב שם, וכל הזמן, גם אנשים משם, או כל מיני פרשנים שמכירים את עזה, אומרים, ביום שהחמאס יתמוטט ויפול, אתם תראו את תושבי עזה צועלים ברחובות. זה אחיזת עיניים?
לא. יש בתרבות הערבית, יש פעת שאומר, מי שאימא שלי תתחתן איתו, אני אקרא לו אבא. זאת אומרת, מי שיהיה בעל הבית, לא תהיה לי ברירה, אני אקרא לו אבא. זאת אומרת, אני אקבל את מי שיגיע, ואני אריע לכבודו, גם אם יומיים קודם הייתי דורך על תמונתו. למה? כי הוא עכשיו בעל הבית, ואני לא רוצה להסתבך. וזה תוצאה של 400 שנים של שלטון עותמני פה במזרח התיכון, שהתאכזר בצורה נורא ואיומה אל כל מי שהיה נדמה לו שהוא לא נאמן לשלטון העותמני. וזה, מה אתה רוצה? תראה, בערבית אומרים בידנה לאיש, רוצים לחיות, צריך לחיות. אוקיי, אז צריך לחיות, אז עושים מה שאתה, עושים מה שדורשים מאיתנו כדי להמשיך ולחיות, אחרת אנחנו מאבדים את הקשר בין הראש והכתפיים.
ישראל הציבה כיד במלחמה הזו למוטט את החמאס ולהחזיר את החטופים. אם הייתי נותן לך, דוקטור קידר, את האפשרות לנסח מהתחלה את יעדי המלחמה, מה הם לפי דעתך צריכים להיות?
לא, זה שה... זה שה... מיטוט הכוח הצבאי של חמאס, זה מצווה מדאורייתא. אי אפשר להמשיך ולחיות על יד מצב שבכל רגע הם יכולים לקום ולעשות את אותו דבר. אתה רוצה להחזיר את החיים לאזור הדרום, אין ברירה, צריך לחסל עד הסוף את הכוח הצבאי. כל השאלה היא מה אתה עושה עם הנושא החברתי, הנושא המנהלי. מה? כל מנתח אורתופדי, אתה זורק, ולאן אתה זורק אותו? אתה הורג אותו? כל איש מהנדס מים, אתה מחסן אותו? שפעל בשירות חמאס. כל, אני יודע מה, מהנדס אזרחי וכו'. זו שאלה שצר לנות עליה, כאשר מישהו ימונה לנהל שם את המקום. ומה שליבי אומר לי, זה שכבר מאחורי גבינו, האמריקאים והירדנים והמצרים ואבו מאזן, מכינים את אבו מאזן לקחת את עזה על גופות חיילים, בשביל להקים מדינה פלסטינית, כפי שביידן רוצה, וכפי שבלינקן רוצה, כפי שהדמוקרטים רוצים, על אפנו וחלבתנו, כדי להביא את הדבר הזה כנדוניה לבחירות שתהיינה שם בנובמבר הבא. אני מתחיל לחשוש שהם הולכים ללחוץ לכיוון הזה, ומדינת ישראל לא ברור לי איך היא תעמוד.
ומדינה פלסטינית, רק נאמר, תהיה הרבה יותר גרועה מהישות הלא ברורה הזו של עזה כרגע, כי זו כבר תהיה מדינה, ו... פתאום השפה תשתנה, והם יוכלו לעשות מה שהם רוצים, וכו'.
לא, זה תהיה מדינה, זה תהיה מדינה עם נמל, וזה תעופה, שיכולו להביא את כל מה שהם רוצים, בלי פיקוח. כי זו תהיה מדינה. וזה נורא ביום, וזה התוצאה מכך שאנחנו לא הלכנו קדימה, עם תוכנית האמירויות, כפי שאני כבר זועק במשך שנים, להקים אמירות ביריחו, אמירות בחברון הערבי, אמירות נפרדת ברמאללה, ועוד אחת נפרדת בשכם, בג'נין, בטולכרם, בקלקיליה, בערי יהודה ושומרון, תוך שמירה על המרחב הכפרי כולו, תחת שלטון ישראל. וזה לא הלכו לתוכנית הזאת, ועכשיו באים האמריקאים, יש להם תוכנית אחרת, וזה בחייה, לדעתי לדורות, עד אשר לא תהיה ברירה, ונעשה למדינה הפלסטינית, מה שאנחנו היום עושים לחמאס.
כן, זה הזוי רק לחשוב על זה, ואני רוצה רגע לשאול אותך מזווית אחרת, העולם הערבי המתון, מה שנקרא, מצרים וסעודיה ואיחוד האמירויות, וכל מיני כאלה שכרגע מבחינה אינטרסנטית הם בציר שהוא אנטי-איראן, הם קורצים בעין אחת לארצות הברית, ולכן הם כרגע נמצאים על הגדר איכשהו. מה אתה שומע מהם? הרי הם לא מגנים כאן שום דבר, הם שומרים על עמימות, על שתיקה, הם המפתח פה לכל הסיפור הזה הרי.
הם מסרבים להיות המפתח. הם טוענים שלמשל, במה שנוגע לפליטים מאז, שישראל מצפה שמצרים תארח לתקופה מסוימת פליטים מאז, כדי שאפשר יהיה לפעול כנגד החמאס. המצרים מסרבים בתוקף. הם רואים בדבר הזמני הזה, דבר שעלול להיות קבוע, והנה הם מערכים על שטחם, מי יודע כמה אנשי חמאס, שהם שונאים אותם בלב הנפש, כי הם אנשי האחים המוסלמים.
האחים המוסלמים והרדיקלים, כן, זה יערער שם את השלטון.
ויש למצרים זיכרונות מאוד קשים מחמאס, אחרי מה שחמאס עשו להם בסיני, ואחרי מה שעשו להם בקהיר, ולכן הם מאוד מאוד לא רוצים את הדבר הזה, וכך גם הירדנים לא מוכנים לתת יד לנושא הזה, מכיוון שהם טוענים שמה שישראל רוצה לעשות זה תילוך אתני בעזה, כדי שישראל תוכל להחזיר את ההתנחלויות לעזה, ולהיפטר כך מהבעיה הפלסטינית. וכך זו הטענה שלהם, בין אם הם יכולה ובין אם לא, כך או אחרת הם מאוד לא מוכנים לשתף פעולה עם הרצונות הישראלית. האם האמריקאים ילחצו עליהם? אני בספק, האמריקאים מעדיפים לחוץ על הישראלים, להעביר את השרביט לאבו מאזן, הם ייתנו לו כוחות, ייתנו לו צבא, ייתנו לו הכל, כדי שהם יוכלו לעשות לנו את מה שעשו חמאס. כן, חמאס עשו לנו את זה בשם האסלאם, ואשף יעשו לנו את זה בשם הלאומיות של עם לא קיים.
טוב, באמת דברים מעניינים, ממש ככה לסיום בסוגיית הדת, הרי הכל פה מתחיל ונגמר בקיצוניות דתית, הזויה, רצחנית, מעוותים את המושג הזה שנקרא דת, את דת האסלאם, לאן שהם רוצים ולאן שהם חפצים, אבל הוא ראה זה פלא, אין באמת, זה כל בולט בעולם המוסלמי, שקם ואומר, לא זו דרכנו. אתה לא שומע את זה בקול גדול, מאף אחד מבחינה דתית, עזוב רגע מבחינה מדינית, הרי להבדיל אלף אלפי הבדלות, שיהודי ירצח חף מפשע, יקומו כל הרבנים, כל הדת, כולם יגידו, זאת לא דרך התורה, זאת לא דרך, לא דרכנו, מוצאים אותו מחוץ למחנה. להבדיל אלף אלפי הבדלות באסלאם, שיתוק אסלאמיסטי כזה. פחד.
טוב, דבר ראשון יש. בעיקר חכמי דת שקשורים לסעודיה, הם מדברים היום בגלוי נגד חמאס ונגד מה שהם עשו. הם, טוב, בגלל סעודיה, שונאת את האחים המוסלמים ואת כל הארגונים שיצאו מבית המדרש של האחים המוסלמים, ולכן בעניין הזה סעודיה היא, מה שנקרא, חשודה טבעית לומר את הדברים עליו. זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא, מה, על פי התפיסה החמאסניקית, שהיא מקובלת על כל ארגוני האחים המוסלמים, היהודים כולם הם כובשים, גם אם ילד בן חצי שנה, הוא יגדל להיות חייל, ילדה תהיה חיילת, או אימא של חייל. אישה היא אימא של חייל, הסבתא היא סבתא של חייל, והזקן הוא סבא של חייל, וכולם חיילים, וכולם כובשים, ולכן כולם בני מוות. מה שהם לקחו אדמה אסלאמית, ולקחו ועשו את הקסום ממנה מדינת ישראל. וזה המסר שלהם, שהוא די נקלט, חייב להגיד, הוא די מקובל. וזה חלק מהבעיה, איך אתה נלחם באידיאולוגיה. הבעיה כאן זה כבר לא אנשים כאלו ואחרים. עומדות באידיאולוגיה שהיא מתועדת, שיש שרים ויש קליפים ויש תחנות רדיו ותחנות טלוויזיה, כל מיני אמצעים תקשורת שהם מטפלים את זה יומם ולילה, שעוד דבר על ערוץ הג'זירה של קטר. והנה לך, יש לך פה בעיה קשה מאוד.
הדוקטור מרדכי קדר, מזרחן וחוקר האסלאם הרבה מאוד שנים, תודה שאתה מביא לנו קצת הסברים ופרשנויות מהצד השני, ובהצלחה בכל השליחות הזו, ברעיונות, במשימה הזו, תודה רבה.
תודה,
וערב
טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
הרבה דיבורים היום מפי כל הגורמים, ראש הממשלה, שר הביטחון ובכירים נוספים, על יחיא סינואר, האיש, במטרה להעביר מסר ברור, הוא בן מוות, חלק מיעדי המלחמה, זה גם לחסל את הארכי רוצח הזה, מי שעומד בראש חמאס דאש, שר הביטחון הראשון שאמר את הדברים, הנה.
גדודי החמאס סופגים מכות קשות, ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד, אפשר לראות כאן, את אזורי העיר עזה, בכל מקום כזה, בכל ריבוע כזה, יש לפחות מסגרת גדודית או פלוגתית. המסגרות האלה הולכות ומתקרסמות, הולכות ומתפרקות כתוצאה מהפעולה הנחושה של לוחמי צה"ל. אני יכול לומר לכם ש-12 מפקדי גדודים של ארגון הטרור חמאס כבר חוסלו, והיד עוד נטויה. אנחנו נגיע לכולם. לשרשר את הפיקוד ולמחבלים שבשטח. אנחנו נגיע אל יחיא סינואר ואנחנו נחסל אותו. אני אומר כאן לתושבי עזה, אם תגיעו לפנינו, זה יקצר את המלחמה.
אם תגיעו לפנינו, זה יקצר את המלחמה, אומר שר הביטחון. המטרה היא לחסל את יחיא סינואר, גם ראש הממשלה נתניהו הערב אומר, הוא מתנהל כמו נאצי קטן, כמו היטלר קטן, סליחה, ומתחבא בבונקר, ולא אכפת לו מהעם שלו בכלל, וגם הוא מציב את שמו של יחיא סינואר כאחד מיעדי המלחמה הללו. חבר הכנסת צבי סוכות, שלום, ערב טוב לך.
טוב,
העיניים נשואות לפעולות צהל ברצועת עזה, אנחנו מתפללים שכולם יצליחו, יחזרו בשלום, אבל בזירה אחרת, יהודה ושומרון, מתחוללת מלחמה שקטה לא פחות, כל יום, כל היום, כל לילה, ניסיונות לבצע פיגועים, פיגועים, יום חמישי נרצח יהודי לצערנו הרב ומפיגוע כזה. מה התחושה שלך מהצד ההוא?
תראה, חמאס, הפתח, הג'יהאד האיסלאמי, כל הארגונים שתומכים בנאציזם החדש, הם מנסים להציף ולהדליק את השטח. ברוך השם צה"ל עם יד קשה מאוד. בתקופה הזו מהתחילת המלחמה ראינו, וכולנו, אנחנו נמצאים למעלה מ-1,000, אני חושב קרוב לכבר ל-1,400 עצורים, 130 מחבלים מחוסלים, יד קשה, קשה מאוד אפילו, אני חושב שזה די מצליח לבלום כרגע, אבל אנחנו בהחלט, בהחלט חווים עלייה דרמטית בטרור.
כשאנחנו מדברים על יהודה ושומרון וראינו את מה שקרה בעזה, יש חשש כזה של כניסה ליישובים, של התארגנויות?
בוודאי, תראה, הטרור באופן כללי תמיד, חקיינות זה הדבר הכי מוביל בפיגועים. זאת אומרת, כשיש פיגוע אחד שמצליח, אז תמיד יש כאלה שמנסים לחכות אותו. וזה כמובן החשש הגדול. ולזה אנחנו נערכים בכל הכוח, בגנה של היישובים, בציוד כיתות הכוננות, עם הגדודים של האגמרים, הגדודים של החטיבות הסדירות, שגם נמצאות ביהודה ושומרון היום. לזה נערכים, תשאל אותי אם אני רגוע, ממש לא רגוע, אנחנו נמצאים מול אויב רע ואכזר שיכול להפתיע אותנו תמיד, ויש להם הרבה מאוד נשק.
טוב, בוא נדבר מילה אחת על האימותים במטעי הזיתים. ההתגרות של הפלסטינים, האיומים, באים מתיישבים ופשוט נאלצים בסוף להגן על עצמם בגופם, זה מה שקורה בשבוע האחרון.
תראה, מה שקורה זה שבעצם כל שנה בשבועות האלה צהל מאפשר לערבים לבוא ולמסוק זיתים בצמוד ליישובים. בשטח שבדרך כלל כל השנה מסיבות ביטחון לא נותנים להם להגיע, ובכל שנה יש איזשהו אישור חריג שנותנים להם לבוא ולמסוק, ואיזשהו סוג של הבטחה. השנה החשש הגדול הוא בכל היישובים, אני מדבר ממש על כל היישובים כמעט, שההיתר המיוחד הזה להגיע לצמוד ליישוב הוא בעצם ינוצל כדי לאסוף מידע, וכדי לתכנן חפש שלום את הטבח הבא. אני מדבר איתך שהבוקר פנתה אליי אימא מאחד היישובים בשומרון, שממש מתחת לבית שלה, בעלה בצבא, בגבול הצפון, ומתחת לבית שלה נמצאים ערבים, והיא אומרת, אני רועדת מפחד שנמצאים פה כל היום, ופשוט עומדים פה ומתכננים איך להיכנס לבית שלי בלילה. וזה לא אחת ולא שתיים, אנחנו מדברים כאן ברוב יהודה ושומרון, רוב הגברים מגויסים לצבא עכשיו, נמצאים בחזיתות השונות, ואנשים שלהם נמצאות בבית, והם פשוט רואות את המוסקים האלה מגיעים קרוב, ולכן אני הבוקר פניתי במכתב דחוף לשר הביטחון בדרישה לעצור את המסיק צמוד ליישובים. מקווה שהדבר הזה יענה.
הגיב לך עדיין לא?
עוד לא הגיבתי, לשר הביטחון בכל אופן נעסוק.
כן, לא, ברור.
אבל אנחנו, יש לנו עוד דרכים גם בתוך הממשלה להשפיע על הדבר הזה, אני מקווה שאנחנו נצליח, הדבר הזה, אנחנו לא נשלים. אין, הזכות למסוק את הביתים צמוד ליישובים, היא לא גוברת על הזכות שלנו לחיות ושל התושבים, בדרך שהבעלים נמצאים בצבא לחיות בשביל. בלי פחד, ואם שנה אחת לא ימסקו את הביתים סתמוד היישוב, לא, לא יקרה שום דבר נורא. אתה יודע, היום בגבול הצפון, חקלאים שלנו, שם את התפוחים שמרכיבים וכל העצים שלא יכולים לטפל בהם כי הם רחוקים מהגדר, אז לא יקרה שום דבר אם זה יקרה גם מצד השני ביהודה ושומרון.
כן, אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין, אתה יודע, הרי לא מזמן מונית ליושב ראש ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, כמובן שהשמאל ככה חגג על המינוי הזה ומגדירים אותך בשלל הגדרות. בוא נדבר רגע עניינית. זה מינוי שיש בו ממש?
קודם כל כן. כמו כל ועדות הכנסת, בתפקיד ועדות הכנסת הוא לפקח על עבודת הממשלה ועושים דיונים ושואלים שאלות, וככל שהדיונים יהיו יותר הוא משפיע יותר, ובהחלט מתכוון להשתמש בוועדה הזו כל הזמן כדי להצליח להשפיע במה שאפשר, אבל הביקורת אין בה ממש מהסיבה הפשוטה שתפקיד הוועדה הוא תפקיד בין יהודה ושומרון, ואם רב מיכאלי חושבת שהיא מתאימה יותר לעזור לתושבי יהודה ושומרון, אז כנראה שלא מדברת על תושבי יהודה ושומרון היהודים לצורך העניין. אבל נגיד לך גם את האמת, אני באמת עכשיו חוזר מניחום אבלים ושבה יעבוד איזה הלוויה של חבר, ואתמול קברנו חברים ומצביעים שלי נמצאים כרגע בעזה, ואין לי טיפת אנרגיה מיותרת להתעסק בפוליטיקה הקטנה הזו, לא מול מרב מיכאלי ולא מול האחרים שעושים חוגגים עליי קצת בתקשורת, אז הם רוצים לריב שיריבו עם עצמם, אנחנו עכשיו עסוקים לנצח את המלחמה.
טוב, מילה אחת לסיום, בסוף אנחנו כן נמצאים בעיצומה של מלחמה, עבדות רבות זה נכון, אבל יש יעדים למלחמה, ממה שאתה מבין, רואה, שומע, אפרופו ועדת חוץ וביטחון, ועדת המשנה, יש לנו מספיק את הזמן למשוך כדי להגיע לניצחון הזה, או שגם אתה מרגיש שהמלקחיים מתחילות קצת ככה, מתחילים לדבר על הומניטרי, הפסקת אש, כל מיני דיבורים שמוקדם מדי בכלל לדון בהם?
תראה, אני חושב שאנחנו, מטבע הדברים, לא כולם רואים עין בעין, זה אותו הדבר, בקבינט וגם בממשלה, את מה שצריך לעשות. אבל הדבר הכי חשוב כדי לנצח במלחמה, זה כרגע לכידות חברתית בתוך העם. וכדי לנצח את המלחמה, אנחנו צריכים להיות ביחד. אין לנו את הפריבילגיה כרגע, להחצין ולדבר בחוץ על המחלוקות. יש לו בפנים, ויש מחלוקות קשות מאוד, כי אנחנו, כמו שאפשר לחשוב, חושבים הרבה דברים שונה, גם אפילו מנתניהו. אבל כדי לנצח את המלחמה, אנחנו חייבים, חייבים להיות ביחד. וזה מה שכרגע הכי חשוב.
חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה לך על השיחה, ושיהיה בשורות טובות.
תודה רבה.
ערב טוב. סיימנו שעה ראשונה מהדורה המרכזית בקול חי, העורך והמפיק נתי שולמן, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. אנחנו שווים אחרי החדשות עם שעה נוספת. ערב טוב.